אנחנו באמצע. זה בעצם בפסוק האחרון להתפקים של ארמי הבן אבי. ותהיינו השם במצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. זה כדאי לחשוב באמת על הפשט. מה פירוש המילים במורה גדול?
מורה של מי?
לכאורה הכוונה שהמצרים חששו מאוד, פחד גדול על המצרים. זה הפשט היותר פשוט. עוד מה תראה איך בעל ההגדה דורש את זה. ויציין השם מצרים, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שנאמר, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, האדם ואת בהמה, ובכל הלילה מצרים ועשה שפטים, אני אשם, זה פסוק. בפרשת פרשת בו, והבעל ההגדה דורש את זה, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך. דורש את הלשון, את הגוף ראשון שמופיע בפסוק, ועברתי בארץ מצרים. והכיתי כל בכור, לא עוד פעם לשון זה, אני ולא שרף. ובכל אלי מצרים אעשה שפטים. תאמין אם אני אשם, אפשר להשאיר לאחר כך. זה בלא השליח. אני אשם, אני הוא ולא אחר. לא יש פה ארבע לשונות של, של גוף ראשון שמופיע בפסוק, כדי להגיד אני ולא משהו אחר, אני לא בדיוק קראת את ההבטל בין מלאך ושרף ושליח וכו', אבל כל העניין צריך עיון. מה זה שונה מכל הדברים שכתובים בתורה שהקדוש ברוך הוא יעשה אותם? ואנחנו לא דורשים בדרך כלל ולא מלאך ולא שרף. יש פה דבר מאוד מאוד... לא, בעל ההגדה ידע משום מה שהפעולה הזאת לא יכולה להיות על ידי מלאך. הוא מביא לך ראייה, הוא מביא לך... מה הוא רוצה? טוב, הוא מספר לך ידיעה שהוא יודע אותה במקור אחר. נעלם מאיתנו. ולא ייתן המשחית, אם אתם רוצים, אז משהו קצת הפוך. שם כתוב שצריכים, וראיתי את אדם, ולא ייתן המשחית לבוא את עצמכם לנקוף.
גם בכלל, מה להניש? גם שלי
אחר, יש פה משהו מיוחד במה. יש פה משהו מיוחד במה שאתה בא להגיד, אתה רוצה לתאר אותו. המשהו הזה הוא הגרעין, נקרא לזה הגרעין של הבחירה. שכזה שאנחנו בוחר בארץ רב. וזה מגיע תמיד חייב לבוא, זה לא מתאים לשום מערכת כללית. זה לא נובע משום מערכת כללית, זה לא נובע משום סדר שבורא העולם קבע בעולם. זה נובע מהרצון הפנימי שלו. זה אירוע חד פעמי, יחיד במינו, אני חושב שזה המשמעות של הפסח באמת. במילה, במושג פסח יש משחק כפול. כי מצד אחד הפסח הוא, נראה את זה בהמשך באגדה שהקדוש ברוך הוא פוסח על בתי בני ישראל, כביכול תצייר את הרחוב הארוך שגרים שם מצרים ויהודים ביחד. בית מספר 3 ובית מספר 5 גרים שם יהודים, בבית מספר 4 ו-7 גרים שם גויים. אז הקדוש ברוך הוא מדלג על הבתים היהודים ונכנס לבתים של הגוי. ככה זה בצורה פשוטה. אבל בעומק, כביכול הקדוש ברוך הוא נכנס לבתים של היהודים ולוקח אותם אליו. כאן בלילה, בלילה הזה הייתה ההפרדה המוחלטת. רואה ניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי ונסות באותות ובמופתים. היה פה איזושהי בחינה שהקדוש ברוך הוא בעצמו לוקח אותה. וזה צריך להיות אני ולא מלאך, אני ולא שרף. זה צריך להיות משהו שנובע מהרצון הפנימי, בבחינת מי אומר לו מה תעשה. לא בבחינת החלטה שמתאימה למערכת הכללים הקבועה שיכולים לעשות את המלאכים, יכולים לעשות את השרפים. כביכול אנחנו מציירים את הקדוש ברוך הוא כמלך בשר ודם. אז יש דברים שקורים, הכל מגיע מהמלך, אבל המלך קבע כבר סדר. המלך קבע סדר שאדם שמאחר את התשלום משלם קנס כזה, אדם שעושה מבצע כזה, עושה דבר כזה לטובת המלך ומקבל איזשהו פרס, לכן יש מערכות שכלים. כביכול ככה כתוב בחז"ל, מיום ש... ראה הקדוש ברוך הוא את האדם, לא, הקדוש ברוך הוא לא גזר טובה לעושה הטוב ולא רעה לעושה הרע, אלא הכל שכר ועונש. יש כזה מבט. לא, פה לא מדבר על דבר שאתה יכול. מה? לא שייך לשום סדר של דין, שום דבר בעולם, שום דין לא מחייב אותו. היה פה תהליך של בחירה, של הפרדה, לכן זה ההדגשה של בעברתי לארץ מצרים. כנראה, זו גם הסיבה שבא להגדה בחר, לא להזכיר את משה רבינו בהגדה של פסח. שלהדגיש את זה שיש פה, בלילה הזה יש לילה מיוחד, שרק הוא יתברך פועל. והראינו פה בחוש כמה זה היה עקרוני אצלו, כי הוא מעתיק את הפסוקים וזה פה יהושע, עד ביעקב ובניו ירדו מצרימה, ואז הוא עובר למקום אחר. הוא עוצר את הפסוקים באמצע, כי הפסוק הבא בספר יהושע וישלח את משה מתארון. גם היה פסוק שאפשר להזכיר אותו פה, זה מתאים בהחלט לסיפור. אבל הוא התעקש על זה שהוא לא רוצה להזכיר את משה רבינו, וזה כנראה נקודה. ביד חזקה זו הדבר. כמו שנאמר, הנה יד השם הויה במכלך אשר בשדה. צריך להבין את הדבר הזה. הוא דורש שיד חזקה זו דווקא הדבר בכל המכות, כי כתוב בפסוק יד השם הויה במכלך. למה, איפה רואים בדבר יותר יד השם מאשר בדם או בצפרדע? זה פסוק אומר, הנה יד השם הויה במכלך, אני אתווכח. וזו הנטויה, עוד רגע, נראה זה אחרת, כמו שאמר מחבו שלפה בידו נטויה לירושלים, בפסוק הזה מדבר על צבא סנחרי בכלל. הוא מראה שהמילה נטויה רומזת על חרב, ולכן גם פה שכתוב זו הנטויה מדובר על חרב, למרות שבמצרים לא היה חרב. אני חושב שהכמנה היא פה לדבר, ליד חזקה זה דבר של מיטה של בהמות, וזו הנטויה זה מכת בחרות. שמתו באנשים, כביכול הקדוש ברוך הוא רואה אותם. שתי דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה באופן ישיר יותר, נגלה בהם יד השם, ובדבר ובמכת בכורות, שהם בעצם מוות שלא מגיע מאיזשהו אירוע טבעי, סיבתי, אלא הקדוש ברוך הוא בא בהרג אותם. כנראה, זה בתוכך. כן, אבל למראית עין אין דבר שנראה יותר יד השם, מאשר בעלי חיים הולכים והם מתנתים. לא, אין תהליך של מחלה, ודאי במכת בכורות זה הכוונה, לכן המשל של חרב. יש פה נראה יותר ישיר היד השם, אז זה מתחלק לשתיים, יד חזקה זה... זה
נכון,
לא הבנתי,
דם,
בקיבים, וצורר, יש מוות. אין שם מוות, המוות הוא משהו חזק מאוד, שאני חושב שזה גם מתעסק עם הנפש של הבהמה של האדם, וכאילו הקדוש ברוך הוא לקח להם את הנפש. לכן הוא דורש לשני הפסוקים האלה. וזה גם בפסוק כתוב, יד השם, יד השם היה במצרה. גלוי לעין יותר. ובמורה גדול, אני לא יודע מה הפשט בפסוק, לכאורה הפשט היה אמור להיות שהמצרים חששו, אבל בא להגדת הרש"י זה זוג גילוי שכינה. שנאמר, רואה ניסה אלוקים לבוא לקחת לו, וזה ממש דרשה מעניינת מאוד, לבוא לקחת לו גויים, זה הנקודה, איפה יש פה גילוי שכינה? וזה שהקדוש ברוך הוא פה מתערב ופועל פעולה של בחירה, פועל פעולה של הפרדה, פועל פעולה של לקיחה אליו. במקום אחר כתוב בתורה, ויצא אתכם על כפן לשרים ואביא אתכם אליי. זה כתוב פה, גם פה, הוא ניסה אלוקים לבוא לקחת לו קוי מקרב קוי, במסות, באותות ובמופתים, ובחמה מיד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמוראים גדולים, ככל שנעשה לכם השם אלוקיכם במצרים, ואינך. כאן אפשר להפרש, שהגילוי שכנה זה היה העניין הזה של הבחירה, העניין הזה של שהקדוש ברוך הוא לקח אותנו אליו. ובאותות זה המתה. כמו שנאמר, ואת המטה הזה תקח בידיך אשר תעשה בו את האותות, מאוד צריך ביור, מה הוא רוצה? ממש צריך ביור. ובמופתים זה הדם, כמו שנאמר, ונרצתי מופתים בשמיים ובארץ, דם ואש וטמאות השם. גם הפסוק הזה לא מדבר על חורבן, לא מדבר על מצרים, מדבר על חורבנה של ירושלים. אבל אני חושב ששתי הסיבה שהדם ואש מופיע באותיות גדולות, זה בגלל המנהג לשפוך מהיין, ומפיע לצדר. בפסוק הקריאה היו במופתים זה אדם, כמו שנאמר, ונתתי מופתים בשם ובארץ, גם ויש ותראות השם. אז מצאנו בתורה במפורש שהאות, שהמטה משמש לאות, ומצאנו בתורה במפורש שאדם משמש למופת. זאת אומרת, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תשפוך, אם לא יאמינו לך, או אם פרעה לא יאמין, תשפוך את הדם, והדם יהפוך למים, יהפכו לדם ביבש. אז דם זה מופת. אמרו לך, תנו לכם מופת, אז אדם הוא מופת. לא רק קדם. בקדוש ברוך הוא שלח את משה רבינו לפרעה, אז הוא אומר לו שלוש מופתים. אחד זה הצרעת, אחד זה הנחש, הרוטה שנפח לנחש, ואחד זה המים שנהפכו לדם.
לא מדברים פה על
קדם וקדם? לא
מדברים
פה על קדם. אז הוא מזכיר פה את המטה.
הוא לוקח לאותות.
לאותות, שם הוא הפך לנחש, ואת הדם, את המים שפכו לדם. למה הוא לא מזכיר את הצרעת?
כן.
אני אגיד לך, אני אגיד לך למה לא מזכיר את הצרעת, בגלל שקודם כל סיבה אחת יש כולו יכול להזכיר את משה רבנו, אבל לפי הכלל של נקוץ בידו. אבל יש, אני חושב שפה דבר נוסף, הצרעת, גם חזר ככה ואומר את זה, בבטא איזושהי חולשה ביציאת מצרים. המסרים, כך תמיד כך לכלל, שהקדוש ברוך הוא מופת, למשל עם המטה, זה לכאורה סוג של סתם דבר פיני שמשבש כמופת. היה יכול להיות גם שתרד איזה ציפור מהשמיים, תתפך, כל דבר אחר. אבל זה לא נכון, כי יש משהו סמלי, גם בזה שהמטה הופך להיות הנחש כדי להקות את מצרים, ובזה שהמים הופכים לדם, זה גם מכה, כי המים תמיד זה מקור החיים, והמים הופכים לדם עושה את זה סוג של מוות. לפעמים שאנחנו יודעים שהייתה גם בהמשך מכת דם, שהמים שהמצרים צריכים לשתות עליו. הצרעת היא לא מכה על מצרים. סוג של אות מיוחד, וחבל באמת אמרו, שמשה רבינו קיבל את האות הזה בגלל שהוא לא האמין. צריך למצוא, לכן בעל הגדה לא מביא את זה, אבל זה מאוד מעניין, כי בעל הגדה דורש את המטה, מאותו זה המטה, הוא דורש על האותות כללי, לא רק על האות הזה, כי באמת זה נכון, כי במטה נכללו כל האותות, כל האותות כולה. הרבה מאוד אותות נכללו במטה, אבל תחילת הסיפור של האותות והמופתים, זה אני חושב לדם, למחש, למטה שנפח לנחש, ולמים שנפחו לדם בתור סימן. גם הפסוק בספר יחזקאל שהוא מביא, ונתתי אופתים השמיים בארץ, אז הוא פסוק שלא, לא, הוא לא צריך אותו. כתוב בתורה מפורש שדם הוא מופת. אבל הוא רוצה, הוא מצא את המילה מופתים, זה יותר חזק, יותר חריף, הוא מביא אותו משם.
למה חשוב לזהות את המילים האלה? כל הספציפיות
את הרגע. בתורה, בשביל מה חושב, למען רואות מופתיים, ארץ ישראל, אני חושב שהרעיון פה הוא לדרוש. יש משהו משמעותי בדבר מסוים, זה נקרא דרשה. דרשה זה אומר, האופן שבו אנחנו כל אדם, האדם במציאות שהוא חי בה, בתפיסות שהוא נמצא בהן, איך הוא קורא את הפסוקים ומה הפסוקים אומרים לו. לא מתחייב להגיד שזה הפשט. הוא לא עסוק בלפרש את הפשט בפסוק. והמצווה בליל הסדר, כך כתוב מפורש במשנה, לדרוש את הפרשה. אומר, כתוב במשנה ברורה שמי שקורא את הפרשות של שמות וירא פה ושלח, בדיעבד יצא ידי חובה. אבל הצורה של לכתחילה זה לדרוש את הפרשה. לדרוש זה לא, זה המקום היחידי שאנחנו דורשים ברבים. אין דבר כזה. שיש סדר שתקנו חז"ל לדרוש פסוקים. בדרך כלל קריאת התורה קוראים את הפשט, את הפסוקים, כמו שהם כתובים, מגילת אסתר, פרשת זכור, אפילו פרשת סוטה, אם ניקח חצי שלום, קוראים את זה, לא, יש, לכל אחד מהפרשיות האלה יש מדרשים רבים מאוד. למה שבקריאת שמע או בהגדה של פסח, או במגילת אסתר לא נגיד מדרשים? התשובה היא שהדרך הרגילה היא לצטט את הדברים שכתובים ברוח הקודש, בנבואה, שניתנו בתורה עצמה. כל דרשה היא דבר, לא, היא דבר פחות סובק או פחות מוכח. אבל בליל הסדר הנושא הוא דווקא המדרשות, הפסוקים. הנושא הוא דווקא זה שאיך אנחנו תופסים את הדברים. יש משהו מיוחד במופתי, יש משהו מיוחד במטה שהוא משמש לאותות, ויש משהו מיוחד בדם שהוא משמש למופתי, ולכן לא את הפסוקים האלה. עכשיו, הדרשה הבאה היא הרבה יותר רחוקה. הוא בעצם עושה, כיוון שלספר את הסיפור, אי אפשר לספר אותו, בלי לספר על העשר מכות. אז הוא דורש את הפסוק ביד חזקה ובזרוע נטויה. הוא במורה גדול ובמטות, הוא במופתים, זה פסוק הזה בפרשת כי תבוא, הוא דורש את זה באופן נוסף, שיש פה עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים. ואלו הם, דם, צפרדע, כלים, ערום, זבר, שכין, צריך לפרש כל אחד.
יש לי גם
אותות מופתים,
ואז
פחות? לא, הוא באופן עקרוני עסוק בלקרוא את הפסוקים למשל כתבו, ארבע, חמש פסוקים, ארבע פסוקים שיש שם, והגדה שאנחנו מחזיקים פה זה אפילו מדפיס את זה באותיות אדומות, זה דפדף לעמוד י' ג' ארמי עובד אביב הירד ישראל וברגע שם עם תמי עד פעי שם לגוי גדול עצום ברב. שאלה טובה תשאל, אני אגיד לך מה התשובה אני חושב. אני חושב שיש פה כמה נקודות. נקודה אחת, זה מקום שרצנו, שהתורה מספרת, או אומרת, קובעת איך האדם היהודי מספר על יציאת מצרים. בפרשת שמות, התורה מספרת על יציאת מצרים. אבל בכי תבוא, בפרשורים, האדם מגיע, והוא בא להודות לקדוש ברוך הוא, מספר את הסיפור, אז ככה הוא מספר. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שהזכרנו כבר פעם, זה המקום שדובר מצד מצרים, זה יזכיר את משה רבנו. אין ספק שזה יד מרכזי, בגלל שזה לא מקרי. זה לא איזשהו, הוא לא חשב, לא עלה לו בראש. הוא עשה שמיניות באוויר כדי להזכיר את משה רבי.
משום שהכרת אותו מאוד מאוד צועקת בפרסקית.
נכון, זה הרבה שאני הכרת אותו. דבר שלישי, אני חושב שזה קצר. אני חושב שאני צריך לספר בלילה איזה כל פרסת שמות הרבה בו משלך. ועוד לדרוש דרשות.
מאוד
לא אחר. אה? עכשיו, אחרי שהוא דרשת פסוק פעם אחת ויצא אל השם ויצא ביד חזקה, בעצם עיקר הדבר של יציאת מצרים, עכשיו הוא רוצה לדרוש את אותו פסוק ויציאנו פעם נוספת, הוא דרשת לפי המספר, יד חזקה זה שתי אותיות, שתי מילים, תורה נטויה זה שתי מילים, מורה גדול זה שתי מילים, ויש לך פה עצם 3 כפול 2 זה 6, ועוד אותות לרשון רבים, ומפתיל לרשון רבים, אז יש לך בעצם 10. אלו הן 10 המכות שהביאה את המשמוך על המצרים במצרים, ואלו הן. למרות שכולנו יודעים, בכל אופן כדאי לפרש מה עם ה-10 מכות. מה? מכת דם. שמיים ביור הפכו לדם. מכת צפרדעה זה שבאו צפרדעים למצרים, ובאו לכל מקום, והטרידו מאוד, מאוד מאוד הטרידו את כולם. זה משגע הפילים.
האם היהודים מסוגלים המכות האלה?
בפשטות בתורה, ממכת ערוב ועלה כתוב שהם יודעים לעשות. על שלושת המכות הראשונות לא כתוב.
למה חושב
אומרים
שמלכת
על ה... די, אני אשיגר במה שהם אומרים לעשות. אומר עצים, הקדוש ברוך הוא נותן מכת דם למצרים כדי להכריח אותם להוציא את היהודים, אז היהודים לא יסבלו. זה נקרא דרשה. הפשוטה שמקראה, אז ממכת ערוב ועלה, עוד אתה אנחנו נדבר על החלוקה של המכות לשלוש קבוצות. אני חושב שהמשמעות של זה היא המשמעות הסימבולית של דם. היינו אדום והוא דומה לדם, והוא נוציא מכות למצרים.
עכשיו אנחנו
נוציאים מהם דם? אנחנו שופכים עליהם, כאילו שופכים עליהם את הדם, את האש. אז יין לבן נראה לי שלא עושים את זה.
אתם רוצים להביא לשם?
גם צפרדע. קינים. קינים זה בעלי חיים קטנים, אני לא יודע אם זה אלה שאנחנו מכירים אותם היום, והם הטרידו את כולם במשהו שהם הטרידו לא רק בשערות, אלא בכל הגוף וכו'. הרוב זה הרבה מיני בעלי חיים שבאו והסתובבו ברחובות הערים. ברחובות הערים. פירוש אחר.
פירוש המקובל בסופרים פירוש.
זה שם שבאחר לא נכון תערובת?
לא, לא, שם שבאל חיים. אין את זה במקרה.
לא.
מי זה, מי פרסם?
יש את זה בגורמים קדומים, וגם לא מפרשים
חדשים. לא יודע מה זה מפרשים חדשים. דבר, הנה אני פרש חדש ואני לא מפרש כזה.
אתה מפרש חדשים?
דבר, אני...
עכשיו אני פרש יצא.
דבר זה מיטה של בעלי חיים, שכין זה פצעים, פרד זה פרד, כמו שאנחנו מכירים, פרד כבד מאוד וכולי. הייתי רק מילה אחת, שבנורא כתוב שאם הפרד היה אש מתלקחת בתוך הפרד. אני חושב שהמשמעות של הפרד של האש זה ברקים.
כי יש לנו פה תערובת שכם.
סביר להניח.
תוך הדרך.
לכן אני יודעת שיש אש סוחף עם ברקים, ככה אתה יודע? הרבה זה מין בעל חי כזה שבא ואוכל את כל התבואה וכו'. חושך זה כפשוטו, חושך שלושה ימים, יש בחזר שיש פעמיים שלושה ימים וכו'. מכת בכורות זה שהבכורות מתו. אלו הן 10 מכות. ראוי מן הסתם לפרש, בפרט מי שיושב לי ילדים, לפרש את כל אחת מהמכות בצבע. מה? רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, דצה חדש באחיו. נאמרו הרבה דיבורים על זה, הפירוש הפשוט כתב אותו רבינו הרשב"ם וכולי, קל לעוד לראות בתורה שהעשר המכות מתחלקות באמת לשלוש קבוצות. לשלוש קבוצות אמיתיות. לכל אחת מהקבוצות יש סדר שבפעם, במכה הראשונה מתוך השלישייה, יש התראה גדולה. שרבין הולך לפרעה, הוא נגרש אותו על היעור, והוא מדבר על זה שהוא צריך להוציא את עם ישראל במצרים וכו', והוא אומר לו שיהיה עכשיו מכות, והוא אומר טעם רוחני למכות. בסדרה הראשונה כתוב למען תדע כי אני השם, בסדרה השנייה כתוב למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, בסדרה השלישית כתוב למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. ובמרכה השנייה שכל אחד מהשלישות, שכל אחד מהשלישיות יש התראה קטנה, שם כתוב בוא אל פרעה. דרך אגב, פירוש שאינה בוא ותיכנס אל פרעה. לבוא תמיד זה להיכנס, זה לא לבוא, אנחנו
היום חברים.
כן, אייל, כן. אז בוא אל פרעה ותגיד לו בקצרה שלא חיות מכה כתוב וכזוב, והמכה השלישית אין התראה. עכשיו, אז רבי זה שמחלק את זה לשלוש קבוצות, זה מה שהוא בא להגיד בפוסטות שיש פה שלוש. סדרות שכל סדר הוא... רק ככה אפשר להבין את הפסוק שכתוב בתחילת מכת פרה, הדינה הנכי יביא את כל מגפותיי ליבך. למה מכת ברד היא יותר מכל המכות? כל מגפותיי, אנחנו יודעים שאחרי הברד היה עוד מכות. תשובה היא מתייחס לכל השלישייה. אם זאת שאחריה, זה כל מגפותיי, כפשוטו. פעם זה נגמר. השאלה היא, אפשר ללמוד מהחלוקה הזאת גם לסדר הפנימי של המכות. זאת אומרת שיש סדרה אחת של המכות שבאה לדבר על זה שהקדוש ברוך הוא, כי אני השם, הוא בעל הבית, תקרא לזה, הוא זה שיוצר, או שהוא ברא את העולם, גם הופך את המים לדם, הופך את האפר לכינים. הצפר אומר, זה פחות מסתדר, זה אחד. בסדרה השנייה באה לדבר על זה שהקדוש ברוך הוא, אין כמוני, כי אני השם בקרב הארץ, יש לו אינטרסים בעולם, והוא מוביל את האינטרסים שלו, ולכן שם אני מצאת האפליה בין ישראל לאומות העולם. מכאן מגיע השאלה שתומר שאל, האם בשלושת המכות הראשונות הייתה אפליה או לא. כי בחז"ל במדרשים ברור שהייתה אפליה גם שם. והשאלה אם אפשר להגיד שבפשוטו של מקרא נגיד אחרת. והסדרה השלישית, כי אין כמוני וכל הארץ, זה ברור שהקדוש ברוך הוא שולט על איתני הטבע, זה בשביל לעשות חושך, ומכת בכורות. לא ברור לגמרי למה הרבה צריך, למה זה נכון גם על הרבה, אין כמוני וכל הארץ. עשו כאלה חלוקות, קדונים פרשו שזה קרקע ואוויר ומים, לא מספיק בשביל, לא מספיק משמעותי ורלוונטי, חלוקה. זה טיעון סביר, אני לא רואה לחלק את המכות, זה נשמע מוזר, המכות שעושות באלף, המכות שעושות בג' המכות שעושות בד'. כשאתה מקבל מכות, זה לא כמה שנה לך בזור, אתה מתחיל וזה מגיע מהשמיים מהארץ. אז אם מדובר פה על משהו שיש לו משמעות אמונית, איזשהו רע, אני רק רוצה אולי עושה פה דערה אחת חשובה, שכתוב בפסוקים למען תדע כי אני השם, אני לא חושב שהכוונה היא, יש איזה ויכוח קבוע בבית שלי עם הילדים שלי, אבל אני לא חושב שהכוונה היא שמצרים, המטרה היא שמצרים ידעו שיש אלוקים, או מצרים ידעו כי אין כמוני בכל הארץ. מצרים הולכים לכישלון, להשמדה. מה כזה שברכיהם החולים לחיים הם יזכו לגילוי שכינה? אני לא יודע הכוונה.
אלא?
אני חושב שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא הראה לעיני כל העולם בסיפור הזה שיש מאבק במצרים ובין הקדוש ברוך הוא. ולמען תדע, זה נקרא שאתה, האויב שלי, תדע שאתה בנצח. זה שלמות ההפסד במלחמה זה שאנחנו ניצח, אבל הכוונה היא שאנחנו נדע. שעם ישראל יראה את זה וידע את זה, עולם, אולי אפילו העולם האחר, כאילו, לא היו, לא, עולם שהמשיך להתקיים, שאנחנו מצאנו, כתב לך השם כי היום הזה, כתוב בפסוקים, אני אצא את זה, יש לך פסוקים, אתה עושה בכל העולם, שמו של הקודש ברוך. בדבר כן, כתוב גם בידעתם כי אני אשם, יש הרבה פסוקים שתפסו לעם ישראל, זה העיקר. לא נראה לי שיש כוונה כזו משמעותית, זה שפרעה ידע מה, מה אין שם. זה שלמות הכישלון, במאבק.
אם יש ערך ש...
כמו שאדם אומר, אמן את זה. הם הולכים לעבוד עכשיו, הולכים לעבוד עכשיו. לא סוכים לתקן את
העולם.
לא, העולם הולך לעבוד, כל אחד ימות בזמנו. לא, יש עולם, והעולם, ניצת עזריים שינתה את פני העולם. דווקא שמצרים ידעו, מה יש מצרים? אני חושב שזה הכוונה. אני חושב שזה הכוונה. הכוונה היא שזה שהאויב מודע לזה שאתה חזק, שאתה תדע שאני נצח אותך, אתה עוד תראה את זה. לא הכוונה שם אתה ראי שהידיעה הזאת תעשה לך משהו, תביא אותך לתיקון. לא, זה שלמות הניצחון. שלמות הניצחון על מצרים, זה בזה שהם עצמם מודים ויודעים שהם הפסידו במערכה. תזכיר לי תזכיר לי. כך אני מבין.
מה? זה כבר לחץ גדול מזה שהוא עושה איזה גדול,
ניצחת את זה. מה? זה שחוב אחר. שהביאו את האנשים, יש פה דבר
שהוא... שלדווקא לזה שעם ישראל לבוא והגיד את זה אחר כך,
כן, אבל כתוב בתורה למען תדע. אני צריך לפרש את המילים למען תדע.
איך?
אני צריך לפרש את המילים למען תדע כי אני אשם, למען תדע כי אני אשם בקרב.
לא, 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 שימו את
זה. אני רוצה להגיד, אני ארדור עוד פעם שאני מתקרא. תראו לו ראשי, צריך לראות שהתורה, הקדוש ברוך הוא רצה, יש פה שאלה עצומה, למשל. אנחנו רואים שרצו, שרבים נעשה מכת דם וגם המצרים עשו מכת דם. אחר תומים. עד הכלים גם איזה טעם זה, בהתחלה הם מצליחים לעשות מה שמקביל אליהם. אני חושב שהמשמעות היא זו. המשמעות היא זו, הקדוש ברוך הוא בא ורוצה להראות לעולם שהוא יצא למלחמה נגד הכוחות הרעים. ויש מלחמה כזאת, המלחמה הזאת קיימת. הקדוש ברוך הוא נכנס לתוך הסיפור ונלחם איתם, הוא נכנס להכניע את המצרים. יש שלב אחד שבו, ככה להיות מלחמה, בקר ישנה עדיין האויב. חזק, בקר השני עדיין הרבה חזק, בקר השלישית הוא כבר לא יכול לעבוד. ובקר הרבית עדיין, ככה יש איזשהו דרך לאט לאט. עד הכישלון המוחלט, זה שהוא יריד דגל הבא.
זה בעצם כל המטרה של האסטרי.
כן, יש פה תהליך, יש פה דרך. וכתוב את הרבי חומה שקדושו פה התעלל במצרים, למען תספר בעוזי בנך ובמלך. אם הקדושו פה היה רוצה את המצרים במצרים באיזה דרך ניסית פלאית של רגע אחד, זה צריך להגיד לו שאתה יכול לתאר לעצמך. שהיה מגיע ענן גדול, לוקח את כל היהודים בענן ומוציא אותם לארץ אחרת. בארץ ישראל, פתרנו את כל הבעיות. הביצים באים פותחים זו בעיניים. שקוץ מזה שיש במעיין שגם שמגיע להם עונש, כתוב אותו דבר נוסף. למען תספר? סיפור זה סיפור ארוך. מה הסיפור? הסיפור הוא סיפור המלחמה של הקדוש ברוך הוא עם המצרים. זה סיפור הניצחון על האויבים. עכשיו בשביל זה הקדוש ברוך הוא כביכול נכנס לתוך המערכת הזאת. אנחנו קשרנו להקל את זה, אנחנו חיים בעולם. ובתפיסה לגמרי של אמונת הייחוד, אז כשאתם, מה יש לקדוש ברוך הוא להגיד לי מישהו? אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לכבוש את העולם. אז יש אויב, והאויב יש לו את הכוחות שלו, והקדוש ברוך הוא בא ומכופף את העם. כי אין כמוני בכל הארץ. עד כדי כך שהיתרו אומר, שומע את הדיבור, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. יש פה עניין של מלחמה עם האויב. עכשיו, האויב הוא נגד המגמה האלוקית, והקדוש ברוך הוא פועל למען המטרה שלו.
איפה המגמה האלוקית הזאת הייתה יכולה לבוא למצרים לפני מעמד הר סיני
ומצרים? כבר עכשיו מתחילה, תחילת המגמה.
לא, לפני שכזה, אין מצב שאחד כמו פרעה יאמר, כן, למדתי באוניברסיטה כזה דבר, נו. אין דבר כזה, אין כאילו אלוקי ברור ומגמה ומה אני רוצה.
לא יודע. אני לא יודע אם זה נכון, לא.
כמו שכתוב
ב... אני לא יודע אם זה נכון, לא.
אנחנו
יודעים, שהעברים בכל העולם הלכו באמרת האמרת. הם מאמינים בקדוש ברוך הוא באופן רגיל. וככה משהו בפרשיות של יוסף במצרים, שהוא אומר שהוא עברי, ולכן הוא לא יכול לאכול בשר עם המצרים, ולכן המצרים לא יכול לאכול בשר איתו. וגם יונה הנביא אומר לחברים שלו, עברי אנוכי. מהמקורות הבודדים שמוזכר השם של עברי בתורה, עברי זה לא יהודי. עברי זה בני עבר, אפי כל בני עבר, כך כתוב בתורה. ואנחנו יודעים ששבע עבר היו אנשים מאמינים. ואברהם אבינו בא משם. נותנים משם את יסודות האמונה. זאת אומרת שלבן, לבן גם מדבר על שם הוויה. באופן כדי הגויים בתורה לא מזכירים את שם הוויה. מסתבר שכן, אבל יש פה כמה שאלות נפרדות שצריכים לדון בהן בנפרד. שאלה אחת, האם היה, שאלה גדולה בפני עצמה, האם היה דיון ביחס לפרעה על, על, על רשעות וצדק או לא? אפשר להסתכל כל פרשיות פשוט גאולת מצרים, זה סיפור שאומר, הקדוש ברוך הוא יש לו בן, כביכול, והוא בא ולוקח את הבן שלו. במילים אחרות, עד שאני אמרתי לך שהיהודים הם הבן שלי, אין לי עליך שום ביקורת. עבדות היא דבר מקובל ולגיטימי. לא מתייחסים פה לשום דבר, אבל כיוון שאמרתי לך, עכשיו אפשר גם לחוץ על משפרו, למה הוא לא שומע בכל השם? זה גישה אחת. או שיש פה גם טענה, ככה משמעות בפרשת ברית בין הבתרים, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. עכשיו לא מדובר על זה שהוא יסרב או משהו, סתם, עצם העובדה שהוא עינה ושיאבד ובפרט על העינוי כנראה, אני חושב, עבדות היא תופעה שהייתה לגיטימית בימים האלה. אבל עדיין לענות ולזרוק ילדים ליאור, אין שום יותר לאף אדם. זה נושא נוסף. אבל אתה שואל עכשיו, מעבר לזה, ברור לחלוטין שיש פה מגמה שהיא יצירת הברית עם עם ישראל, ובעצם ליצור בעולם, של הרמב״ם, שאומה יודעת את השם. אומה יודעת את השם, זה עם ישראל. ולהגיד שיש תכלית שפרעה ידע את שם השם, לא נראה לי סביר. אז אם אתה אומר לעולם כולו, אז יש איזה כן מהלך. אבל נגיד שאיזה גוי אחד שולך למות עוד מעט, הוא צריך לדעת לפני שהוא מת את שם השם. לכן אני מפרש שהמשמעות של הסיפור פה היא הניצחון של הקודש ברוך הוא בשלמות הניצחון, ושהאויב מרים דגל לבן. שהאויב מכיר באמת. זו הסיבה שאני מפרש. מה אנחנו עושים עם ההמשך? רוצים ללמוד שבוע הבא עוד פעם? אנחנו לא נגמור את כל ההגדה, בכל מקרה לא נגמור את כל ההגדה. לא מדבר על זה שצריכים אולי ללמוד הלל ו... אני בדרך כלל מדרג את זה כל שנה. הכתוב בספרדיות זה לא נמצא. אני מדרג את זה כי אין לי זמן. אני אומר את זה אחר כך, אחרי להיות טוב. את המספרים של המכות. לא, אני לא מדבר בסיבות עקרוניות, כי אני רוצה, אני לא רוצה למהר, אני רוצה לקרוא בנחת ובזה, אני רוצה להספיד חצות.
מה,
ב-50 הפרקטים של הספרדיות? כן, חדש, חדר מחדש. במקור זה לא נצא בספרדיות. אבל... רבי יוסי גילי ורבי יוסי ברבא קיבא. זה חדר מחדש, שמעתיקו אשכנזים. אנחנו ממשיכים שבוע הבא? שני בראשון, ראשון, שלישי וחמישי?
שלום.
הציבור רוצה, לא חפב לי. שהוא רצה צהריים, אבל...